כן? הם היו תנועה של תשובה לעם ישראל. כי למעשה, הכופרים לפני הציונות היו פשוט נהיים גויים. היו משתחברים לכל מיני תנועות של גויים, בולשביקיות ועוד. והם פשוט נהיים גויים, פשוט תנועו בתוך העמים והתבוללו, הם לא קיימים היום כאן. וגם הרצל היה רחוק מזה. כן, הרצל גם היה כמעט גויים. חנה סנש הייתה אולי להתבולל. אבא שלה היה סופר מגורים להתבולל, אמא שלך לא הבינה מה קורה לה שזה ציוני, מה היא מחפשת שם? כן? זאת אומרת, בעצם התנועה של הציונות הייתה תשובה של רבבות של אנשים שכמעט כבר היו גויים לעם ישראל. זה כותב אחד מגדולי ישראל לדור הקודם, אמרו לו רבי יצחק הלחונן. אתם מכירים אותו. הוא כותב את הדברים, כותב, הוא שמח, לא שמח שמעתם, נכון? הוא שמח כותב, במשך חוכמה לתורה. זה הוא כותב, מי ששב לעמו, מובטח לו שישוב לאלוקיו. אבל מי ששב לעם ישראל, מי הציוני, נוסף אותו לישוב לאלוקיו. כן, בהתחלת חזרה בתשובה. לא שמח כתב מכתב, ספר לכם את זה, נכון? שזה יקרה ליסוד. מה? מה? כן, לא, 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 אבל סיפור אחד בלבד, כן, שהמשך חוכמה פנו אליו לכתוב הסכמות, גדולי הדור, גדולי הקודם, פנו אליו לכתוב הסכמה בשביל קופות של מחצית השקל, כמו שעושים היום, ישיבות, כל זה, ספרים מסיים פתקים של הקרן הקיימת לישראל, הקופות האלה, כדי שאנשים קוראים על הקרן הקיימת. והיה שני דברים, קרן הקיימת, יש קרן היסוד. אמרתי, נכון? כן, בקיצור, אנחנו רואים עכשיו. יותר לפי זה, כן, אתה רוצה לראות את הסיפור גם? בכל זאת, יותר לפי זה, שבאמת התנועה הציונית למעשה, הייתה במידה רבה תנועה שחזרה לתשובה לפחות לעם ישראל. הכפירה הקיפה רבבות. וגדול ישראל עמדו ושאלו, איך עוצרים את הנס? מה עושים? עכשיו. רוב הגדולים, רובם המוחלט, ראו בכפירה שהתחוללה בעולם, שפסתה בעולם, ראו בחיידק טורף. חיידק שצריכים לחפש תחבולות עצומות, כיצד לעצור אותו, כיצד להגן מפניו, לעצור אותו, להסתר מפניו. ולשם זה קמו שיטות שונות, כיצד להתמודד עם זה. כן? טוב, תמידות. טוב, מעריב.
שגדולי ישראל שראו את העוצמה של הכפירה, שראו את העוצמה, והם ראו בזה חיידק נוראי שפשה בעם ישראל, והם חשבו איך להתמודד עם הדבר. ולשם זה קמו שיטות מיוחדות ומעניינות, כן? כדי להתמודד עם זה. והבסיס היה שזו מחלה שצריכים לעצור אותה, לעשות חומת מגן, כן? לעצור את המחלה. למשל, כתוב על רבי ישראל סלן. רבי ישראל סלן הקים בתנועת המוסר. שמעתם עליו, נכון? שמעתם עליו? רבי ישראל סלן היה אדם גדול מאוד מאוד בגמרא, היה מגדולי הדור. אבל הוא ראה שיש סיכוי לעם ישראל. והקים תנועת מוסר. שיסודה הייתה ללמוד מוסר והתפעלות, בהתרגשות, היה להם בכל מוסר, ולמוד שמה, התפעלות גדולה עם מוסר. הרב זצ"ל מאוד העריך אותו, עד כדי כך שכשנפטר, הרב אפילו עשה לה קריאה כמו על גדול הדור, ישר אפילו שמה, עשה קריאה זה ודאי, הרב מאוד העריך אותו, אבל הרב חלק עליו מאוד, חוזר על תלמידיו, והרב טען, שמה שלומדים מוסר בהתפעלות, זה לא עוזר. כי מה שקונים בהתפעלות, בהתרגשות, כמו שזה בא, ככה זה הולך. הרב אומר, אמר שאת הכל צריך לקנות בדעת, בשכל, בהבנה מעמיקה. אפשר לסלם את אותנו שיטה, שמונים התפעלות, מפעילים את התאים הכלים בראש, לא משנה. אבל בכל זאת, הרב חלק עליו. אבל רבי ישראל סלן לא רק רצה ללמוד, לא רק למד מוסר, אלא היה לו עוד רעיון, וזה, ואני נגיע לזה עכשיו, הרעיון היה לתרגם את התלמוד לצרפתית. למה לתרגם את התלמוד לצרפתית? צרפתית, הנה צרפתית, כן? תרגם את התלמוד לצרפתית. למה לתרגם לצרפתית? הוא אמר כך, אם הגויים ילמדו תלמוד, אם הגויים יראו את התלמוד הצרפתית, ילמדו את זה באוניברסיטה בצרפת, בסורבון, יש שם אוניברסיטה מפורסמת, אם הגויים ילמדו את זה, אז גם היהודים ילמדו את זה. כן, הגויים יגידו שחשוב, גם היהודים יגידו שחשוב. זאת הייתה השיטה שלו. ושאלו אותו, הרי אסור לתרגם, אסור ללמד תורת הגויים, אז הוא אמר להם שיש לו תירוץ. כן, התירוץ שלו הוא לא אמר מה התירוץ, אבל כנראה שהתירוץ שלו היה שאת לעשות להשם יפרו תורתך. אבל זה כנראה הצלת הדור, שהוא ראה שמתחילים עם אוס ולימוד הגמרא, ואז הפטנט שלו, כדי שמידו גמרא, היה להאהיב את הגמרא על הגויים, ומתוך כך גם הגויים, גם היהודים יוצאים הגמרא. זה נראה לנו עד כמה הוא ראה את המצב שהולך להיות מצב מדורדר. הוא חיפש עיצות כיצד להציל את כבודה של התורה.
גם שעברנו
על הגמרא. הראו שיפה, הראו שדבר רציני. בסדר, כנראה שראו שיש גם פלפולים, שאלה טובה, אנחנו אמרנו. בכל זאת, שיטת המוסר שלו באופן כללי, בישיבות הייתה לזה התנגדות מאוד גדולה. ישיבת בולוז'י, ועוד, טענה הייתה שלא צריכים לך מוסר, צריכים לך גמרא כל היום וזהו, כן? מוסר זה ביטול תורה. ועל רקע השאלה אם לקבל את שיטתו או לא, ישיבות התפלגו, ממש התפלגויות גדולות. בין ראשי ישיבות למשגיחים מוסריים. אחת הישיבות שכן קיבלה את שיטת המוסר הייתה ישיבת סלובודקה שהייתה פה בחברון, שהייתה ישיבה מוסרית, כן? והיא קיבלה את שיטת המוסר, ומעשה אחרי זה יש חדורות, הוא נעד בכל הישיבות ללמוד את סדר מוסר חצי שעה, אבל הסדר הזה אין לו כל כך משמעות היום בישיבות, כן? הוא הולך ומדלדל סך הכל, כן? לא חמדים אותו יותר מדי. בכל זאת, זה קצת דומה, קשור למה שהרב אמר, שמה שבא בהתפעלות, בהתרגשות כמו שזה בא, ככה זה הולך. כן, זה פחות יותר מה שקיים היום.
מה?
בכל זאת, כן. מרוש הכל מתוך הגמרא. באנו בגמרא, הגמרא התורה כבר פועלת על הכל. יש גם בגמרא הדעת טוב. יש שיטות, כל דבר היה שיטות. מה? הרב חלק על זה, כן, הרב לא התפקר. זה חיון. רוב הישיבות הגבוהות התנגדו לשיטת המוסר. זה היה מחלוקת גדולה מאוד, ועכשיו אני אספר את זה בצורה כללה, כן, הרבה המחלקות גרמו לתרבודים, חלקויות של ישיבות שלמות. ממש. מכל זאת, זאת הייתה השיטה. בישיבות נוספות מצאו עוד דרכים כדי להתמודד עם ההשכלה ועם כל הכפירה שהייתה. למשל, ישיבת סלובודקה, שהייתה בחברון, היה פה את הסבא מסלובודקה, שהוא המוזיאון למטה, ראיתם פה? יש מוזיאון בפדס, אתם יודעים? מי שרוצה לראות שם את ה... הסבא מסלובודקה, ישיבת סלובודקה, ישיבת חברון, פה, הוא פיתח שיטה שלמה, והיא שצריכים לגרום שתלמידי חכמים יהיו מכובדים לפחות כמו המשכילים. ולכן השיטה של ישיבה סלובודקה הייתה שתלמידי חכמים ילבשו בגדים נעים, ילכו עם בגדים מכובדים, ילכו, אם אז היו הולכים עם מקלות ככה, המשכילים היו הולכים עם מקלות, הולכים עם מקלות, הולכים עם משקפיים היו הולכים. כן, רבי זכוכיות בלי... בלי מספר, כן? כן, כמו המשכילים. הלכו עם חליפות קצרות, מה שהיום הולכים, כן, חליפות. טוב, מה שהחליפות שאתם הולכים. כן, החליפות הקצרות שהולכים היום, זה היה דבר מודרני. זה הביאו ישיבה צבאות כאלה. כן. מה פרוש? חבוד, אני לא יודע. במובן הזה, זה כבר יותר מוכר עכשיו. זה קודם. בכל זאת, השיטה הייתה להעמיד את תלמידי החכמים ברמה לפחות של המשכילים. באמת בירושלים, באמת ראו בה ישיבת סלובודקה, ישיבת חברון, ראו בהם משכילים, כן? יהדות הירושלמית שם כמובן הכל היה אחרת. בכל זאת, זאת הייתה גם שיטה להעמיד את תלמידי החכמים לדרגה יותר עליונה. האמת שגם הרב כותב, הרב זצ"ל, באגרות כותב, דבר לא ככה, אבל משהו טוב קצת דומה לזה, הרב כותב לגבי תלמידי חכמים בירושלים. הרב אומר שיש בירושלים תלמידי חכמים גדולים מאוד, אבל הם הולכים בצורה מנובלת, בצורה יפה. למה? כי החורבן בירושלים, ככה הרב אומר, שהחורבן בירושלים, הצער של החורבן מאוד דיכא את האנשים. בגושת הצער של החורבן. זה גרם שתלמידי חכמים גדולים היו הולכים בצורה מאוד לא סימפטית. והרב כותב שיש חשיבות גדולה מאוד להרגיש אותם בבגדים מכובדים, כן, כדי שבאמת התורה תופיע בצורה מכובדת.
זה קשור למנהג של הגלות שיש כאן?
לא יודע, לא יודע. בכל זאת, עוד הפעם, כן, זה מה שהרב דיבר, זה באמת לא בצורה קיצונית. ובישיבת סלובודקה, ועד היום בישיבת חברון, ככה מקובל, זה מה שהרב חברון של היום. זה הדרך, כן? שתלמידי חכמים צריכים ללכת מטופחים, מסודרים, כן? עם בגדים הם מטופחים, כמו שצריך, בתים מטופחים, הכל זה לא מטופח, צורה נאה ויפה, ועל ידי זה, על ידי כבוד התורה הזה, שבו נטפח בצורה מעודרת ונאה, זה יביא לעצירת הנגף הזה של ההשכלה. תראו שגם תלמידי חכמים הם מטופחים, מסודרים, וגם לומדים בקריטריון של המשכילים, כן? זאת הייתה גם כזאת. הייתה עוד דרך, אין ספק כבר ברכים הרבה למדים במהורידו. הייתה עוד דרך, יותר למדנית, והיא שיטה שהתפתחה מאוד בוולוז'ין על ידי רב חיים מבריסק. בוולוז'ין היו שני ראשי ישיבה, בסוף וולוז'ין, שנים אחרים, וולוז'ין, רב וולוז'ין, הבן שלו, ועוד ראשי ישיבה גדולים מאוד, וראש הישיבה האחרון היה הנציב. שהוא היה גם רבו של הרב קוק, הרב של הרב קוק, ובזמן הנציב נסגרה ישיבת וולוז'ין. גם היא נסגרה, ושלטונות רצו שנדעו שם את לימודי השפה, לימודי חול, הנציב אמר שאותו של ישיבה תסגר, שלא ידעו לימודי חול. כן? יש פירור שלם, את הישיבה נסגרה. בכל זאת, בכל זאת, בזמן הנשיא היה במקבילו, היה רב חיים מבריסק, חיים סולובייץ', הוא סבא של הרב סולובייץ' של המפורסם. מה? מי? בכל זאת, רב חיים מבריסק, הוא היה גאון גדול מאוד, מפורסם, גאון גדול מאוד, אבא שלו היה גאון גדול, הוא משפחה שושבת, גדולה. עד היום, ורב חיים פיתח שיטה לימודית מאוד מיוחדת שקוראו לה בישיבות שיטה של צבי דיני. מה שמעת מה אמרתם? צבי דיני. צבי דיני הכוונה הדיני, וקשה להסביר את זה בעברית, שהדיני זה אפשרויות כאילו, כן? סברות. צבי, בעברית זה שתיים. תצבי דינים הכוונה שכל דבר שאתה לומד אתה מנסה לנתח אותו בשתי הבנות. למשל יש דוגמה שהדרך הביטל תצבי דינים זה ניתוח מאוד חריף של הדברים. יש בדיחה מפורסמת שפעם רב חיים נסע ברכב, ככה אומרים לבן הרב קורא אותו, וככה היה הסיפור. אתה מרכב, יש לו תמיד אחד, ואמר לו שאפשר להגיד לגבי קידושים. איך חלוט קידושים? חלוט קידושים שאני צווי דין. אפשר להגיד שקידושים מוכר רק בעיר הקידושים. אפשר להגיד שהקידושים מתחדשים כל שנייה ושנייה. כל שנייה ושנייה הקידושים מתחדשים. רב חיים אמר לו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, אם יתחדש כל שנייה, תמיד כבר מזל טוב. אבל זו הייתה שיטה, שיטה לימודית, שיטה מיוחדת, עובדת מאוד לישיבות, וספר של פרמיס ברמב"ם מאוד. בכל זאת, השיטה הזאת התפתחה מאוד, יש מקום לומר שגם היא הייתה חלק מהמדד עוצמה של ניתוח שכלי, ניתוח חריף, ניתוח שכלי, שבא להתמודד עם העוצמות של המדד. הפרטנות של ההשכלה. כך בררו שבגמרא עצמה יש עוצמה גדולה של הבנה שכלית, של ניתוח שכלי מעולמות. כל יש ניתוחים של זה, של שמעון שקוב. שמעון שקוב לא פיתוח של הדברים. אפשר יושר, בסדר, זה בסוף, הסוגיות, כן? אז שמעון שקוב היה עוד התקדמות בכיוון הזה. בכל זאת, זה ניתוח מאוד מעמיק של הדברים. שלמעשה כל הדברים האלה, במידה רבה, קיבוץ מיס, היו אמורים לעבוד מיס, לפני המשכילים, ולהראות את היופי ואת העוצמה הגדולה שביהדות. היו עוד דרכים שהסתגרו, החסידיות שהסתגרו בתוכם, אבל הדברים לא היו אחרי כל הדברים האלה, כמו שאמרנו, תראה, כן. לא, הוא עוד בזמן הגבוה. החסידות גם מאוד מאוד נכנסה בתוך עצמה כדי לנצל מהתפירה, ולא כל כך חזר להם. סיפור מפורסם שהרסידה מספר, ידוע שהגרה לכם לחסידות, והרסידה אומר שהגרה לא לגמרי כאן, הגרה לא פעם. ואחד הסיפורים שהרסידה מפרסם, מספר, זה שבבורוזין הייתה דינה, הייתה שם דינה שהיו מטיילים בצהריים, בחורים שלנו, מדינה של הפרים, מדינה של הפרים שם. שם הם מסתובבים את זה, רואים שאפשר יהיה להתעבר פעם בצהריים, בישיבות. כן? נפלא שהיו מבולוזים. וכשהיו מתעברים בצהריים, זה נראה פעם אחת על אף שנה, עם ספר מפורסם, שקראו לו בודיצ'בסקי, לא שמעתם עליו. בודיצ'בסקי היה אחרי זה אחד מהסופרים הכופרים הגדולים. אף הוא אותו לא הראש. ואז, בזולות, מזלמת הישיבה, התחילו להיות עיקרים וסימנים של ההתחלה של אפיקורס. אז הרב פעם תהיה איתו, וחקר אותו מה גרם לו לכל האפיקורס שלו. רב עצמו. והוא סיפר לרב סיפור כזה, שהוא היה ילד, סבא שלו, לקח אותו לרבה. הצוות של חסידים, או הרבה, סבא שלו לקח אותו לרבה. טוב, הגיעו לאיזשהו מקום, נכון, הגיעו לרבה, היו לחכות של חסידים, חסידים, זקנים וכל זה. הכיסא של הרבה, יושב איזה ילד קטן בן 8, ינוקה, כן, הוא יושב, הוא הרבה. כן, הוא הכיסא, ואז הוא חושב שהילד רואה את סבא שלו, ניגש לה, סבא שלו שהיה ידיד, הוא מתלהם, וואו, חכם, זקן. ניגש לרבה הזה לימוקה, חסר את היד, וזה, ואז הרבה, הימוקה זה שואל את הטבע הזה, לבד שמה אם יש לך, אתה חושב את הסבא שלך. הילד הזה. ובודיצ'בסקי שראה את זה, מאוד הזדעזע. זה היה עבוד, כן, צורה כזאת, ולא בשבילות. אז הרפור סיפר שזה מה שגרם לו לתפירה. אני אמרתי לו, אתה לא רואה, נקרוא את זה קצת עליי. הסגנון הזה של החסידות היתרה, ככה שילד קטן, אותו לרדת, כל הסגנון, כל הדבר של הדבר הזה. בכל זאת, אם נחזור לעניין שלנו, לסיכום הדברים, לסיכום הדברים, אז אפשר לומר. בכל זאת, אם נחזור על הדבר, נסכם ונאמר שכל התפיסות האלה שאנחנו עוסקים בהן עכשיו,